מה שאנחנו צריכים להבין, שהיא הפרעה שפוגעת ב5% של האוכלוסייה. יש מדינות שזה, לפי המספרים, לפי הסטטיסטיקה, פוגעת ב-20% גם של האוכלוסייה, כמו באנגליה, בארצות הברית. יש מדינות שבכלל לא משתמשים בריטלין, שזה אסור בכלל. יש מדינות שזה השימוש הוא מאוד משמעותי. הגורמים הם רבים, כפי שנאמר, והנושא שלנו הוא בעיקר נושא של פסיכולוגיה יהודית. אנחנו ננסה להתבונן במפגש בין הכלי הטיפולי והתוכן היהודי, איך אפשר לעזור לילדים האלה או למבוגרים לצאת ממצב זה. הגורמים הם רבים, יכול להיות קשור למוטיבציה, קשור לחינוך, קשור למערכת רגשית. כמובן, יש גם השפעה ביולוגית, ואנחנו המטפלים ברוח יהודי, אנחנו מאמינים שהנשמה קודמת לגוף, שתמיד יש בחירה, תמיד יש אפשרות לצאת ממצב, ובזה לפתור את הבעיה בשורש. אפשר להגיד שהפרעת קשב וריכוז אינה רק הפרעה של פרטים, של יחידים, אלא אפשר לומר שזו השפעה חברתית, תופעה כללית מאוד, ואנחנו בדור שהדרישה היא לטפל בכלל, לא רק בפרט, כי יש השפעות כלליות שנקראות חוסר יישוב הדעת, חוסר חיבור לעצמי. ואם אנחנו בדור שכזה, אז אנחנו צריכים להתבונן על הפתרון במובן הרבה יותר כולל מאשר רק החדר הטיפולי או החינוך של הילד ההוא. כי הילד ההוא ייתכן והוא קיבל איזו השפעה שלילית של, שמרחפת באוויר. והיא, כשנבין אותה, אנחנו נתפלא איך זה שאין יותר ילדים שסובלים מהפרעת קשב וריכוז. הצפה רגשית חיצונית, כל כך, הילד של הדור שלנו כל כך מוצב, כל כך הרבה גירויים חיצוניים, שזה יהיה במוזיקה, לפעמים תוקפנית ביותר, אינטרנט, טלוויזיה, כל כך הרבה השפעות חיצוניות, שרק משדרות לו עד כמה הוא ייצור קטן וחלש, והנה זה יהיה אחד מהתפקידים של הטיפול, להגביה את הדימוי העצמי של אותו ילד או אותו מבוגר. אנחנו מדברים על השפעות, איך היה אומר הרב לאון אשכנזי, זכרונו לברכה, הרב מניטו, אנחנו מדברים על זה שהנצחות חדרה עד מתחת לציפורניים, חדרה בתוכנו בחברה. מדובר על זה שחינוך, לדוגמה, לילד שהוא כאלוקה, שהכל מותר לו, הסתובבות מסביב הילד, ילדים אימפולסיביים שלא אפשרו להם לפתח את כוח האיפוק מספיק. דובר בזה של תרבות ששמה את האידיאל בשכל, שילד שלא מצליח ללמוד הוא ילד נכשל, ואנחנו לא מבינים מספיק עד כמה הוא יהיה גיבור ישראל בצבא, עד כמה הוא יהיה איש אוהב, איש חקלאי אולי, איש מחנך בחינוך לא פורמלי, כל מיני תפקידים כאלה שהם מאוד מאוד מכובדים, אבל עדיין תבוע בנו התפיסה הזאת, שאם אתה לא שכל, אם אתה לא אקדמאי, אז אתה לא בדיוק שווה, כמו אחד שהוא כזה. אז זה תפיסות כאלה, כן, של ובעיקר הייאוש. החברה המודרנית, הפוסט-מודרנית, קיבלה מההשפעות הנוציות האלה והיווניות, הנה עוד מעט חנוכה, קיבלה את התפיסה הזאת של הדטרמיניזם, שהחומר קודם לרוח. כן, שאנחנו בעצם, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים, אבל באמת אנחנו אולי לא עד הסוף מאמינים, שאפשר בכל מצב להגביר את הרוח, את הרוח היהודי שלנו, מעל השליטה של החומר. לכן מדובר בנושא רחב של שינוי תפיסה כללית בכל מערכות החינוך ומערכות הטיפול. כמובן, יש גורם גנטי. מדובר היום במחקר במוכנות גנטית. יש רק מוכנות גנטית. מה זה מוכנות גנטית? זה מה שמובא בגמרא. אותו אדם, אם נגיד שליטה של מדים, מסוגל להיות או רוצח או מועל. יש לנו בחירה. יש לך השפעה גנטית, אבל שתמיד אפשר לעדן, תמיד אפשר לסובב למקום של העידון, למקום של של הסובלימציה, מה שנקרא. ולכן, שר שהוא ילד מרחף, אבל בעצם הוא, אולי הוא נביא במהות שלו, אולי הוא ילד, אני יודע, מאוד יצירתי. אבל עכשיו הוא מרחף. לכן אנחנו, בעם ישראל, לא מאמינים עד הסוף ברע. אנחנו מאמינים שהרע עוד יותר, הרע בא לעזור לנו, איך אומר פרופסור רוטנברג, הרע הוא כיסא לטוב. הרע הוא בא לעזור לנו לחקור, להבין, ובעיקר לתקן. הרע עוזר לנו לגלות שמאחוריו יש תמיד איזה טוב סמוי, וזה מה שאנחנו נלמד היום. איך אנחנו מגיעים למצב, ממצב של שבירה, מצב של, של, של קושי, למצב של בניין, מצב של, 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 של הקמה מחדש של האדם, כשבעצם אנחנו מבינים ש, שהרע נושא בתוכו את, ה, את הזרעים של הטוב. ארבע משברים יש במאז בריאת העולם. הם תמונים בתור בריאת העולם, והם מופיעים בפסוק השני של התורה. כאילו התורה בא להגיד לנו כאן משהו. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, איזה יופי, מציאות אידיאלית, אבל והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך, תהום. ארבע גלויות, אומרים לנו חז"ל. ארבע דרגות של העדר, של העלם, של האור. וכל אחד בא לאפיין איזה סוג של התמודדות. תוהו, חוסר אונים. תוהו, כן? אסטורדיסמנט, אומר לנו רש"י, כן? בצרפתית ישנה. מצב של חוסר אונים, של חוסר אפשרות להתמודד. בוהו, ריקנות. חוויה כזאת שכבר אין לך כלום בפנים, שאתה הבורק אין בו מים, אין לך מה לומר, אין לך מה להרגיש במה שכבר הרגשת. חושך, דיכאון, עצבות, כנסות פנימה. תהום, פחד מלאבד שליטה. אתה מרגיש שאתה חי בתוך איזה תהום, שהחוסר שליטה האמיתי הוא רק נובע מזה שאתה מפחד מלאבד שליטה. כן? אין באמת חוסר שליטה. אלא האדם שנכנס לתור זה מכל כך מפחד לאבד שליטה, אז הוא זה שמאוים לאבד שליטה. אנחנו מבינים שהרע הזה יש לו תפקיד. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפתוח פתחון פה לכופרים, אז יכול להיות שהוא היה מתחיל באמת בחודש הזה לכם, היה מתחיל התורה רק מצוות, ואז כל אחד היה אומר, רק רגע, מי אומר לך ולמה ואיך? הקדוש ברוך הוא כתב לנו בתורה שלו, מסר לנו תורה מלא בהתחלה בתיאורים כאלה של ישמעאל, של עשיו, של לבן, כן? לא רק זה, אלא י' בית השבטים באים מבית לבן. וכאן יש איזה מסר מאוד מאוד חשוב לנו להבין. לתת לנו תקווה, לתת לנו להבין עד כמה הרע הוא בא רק לעזור לנו, הוא בא רק לעורר אותנו, לא לכתחילה. אנחנו לא נלך לרע לכתחילה כדי, לא יודע, להתמודד איתו כי זה טוב. לא, הרע הוא רע, אבל בדיעבד מתברר שהוא אחד מהמפתחות, אחד מהדרכים שלנו לבנות עולם יותר יציב. הרב קוק כותב באורות התשובה פסקה מרכזית ביותר, אני חושב שהיא פסקה שאני הרבה מנסה להשתמש בעבודה הטיפולית. בשעה שאדם חוטא, תקחו חוטא במובן של אדם שמחתים ממטרתו, אדם שלא מחובר למהות שלו. אתה רצית להיות יוסי, אתה משה, אתה לא אתה. אז אנחנו מדברים על הפחת קשב וריכוז, על חוסר יישוב דעת, חוסר חיבור לעצמך. ברגע שהאדם הוא לא מחובר לעצמו, הוא חוטא, אז הוא בעלמא דפירודה, זה בדיוק ההפרעה. כל דבר מסיח את דעתו. אתה אין דבר שאתה מצליח להתרכז עד הסוף. אתה כל הזמן במין סכנה כזאת שהנה אוטוטו הפלאפון יצלצל ואוטוטו יקרה משהו בעד החלון. ואתה חי בעולם מפורד, כן? בתיאור של חז"ל, זה, היום אין הרבה עבודה זרה של ממש, אין הרבה עבודה לילית של אנשים שמשתחווים לפסלים, יש אולי, אבל אולי זה לא הסכנה של הגדולה של הדור שלנו. אבל יש הרבה עבודה זרה נפשית, רגשית, שאדם הוא פעם רק ברגשות שלו, ואז הרגש מתחיל להתלהב, פעם הוא רק במדמה שלו, ואז המדמה גם מתחיל, כן, להידלק. ואז הוא חי בדמיונות לחלוטין, ואז פתאום הוא חושב עכשיו רק שכל, כן? תפיסות חלקיות, תפיסות שאתה רק דבר אחד, אתה רק פועל בצורה כזאת, שיש גם אנשים שיגידו את זה. אני כזה, אני רק שן, אני, כן? או הילד הזה הוא שכל, רק שכל, כן? אז זה נורא מסוכן. אנחנו נראה שזה אחד מהתובנות שאנחנו צריכים להפנים. האדם הוא ייצור שלם, אבל כאן הנה, האדם הוא חוטא, מחטיא ממטרתו, לא מחובר לעצמו, אז הוא נכנס באלמא דפירודה. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. כן, הסתכלות מפורדת של המציאות. כל דבר הוא לעצמו, הוא נפרד. לדוגמה, ההבחנות במקצוע שלי. אנחנו מגדירים את ההבחנות כדבר נפרד, האדם הוא הבחנה. אנחנו כבר פחות רואים את האדם והתהליכים הפנימיים של האדם ברגע שאנחנו עלולים, כן, על ידי ההבחנה, לקטלג אותו, להכניס אותו בתור תפיסה שהיא כבר מקובעת, אבל היא חלקית בלבד. כמובן, האדם הזה הוא לא ADD, ADHD, ABD וכל כל האותיות האלה באנגלית. הוא מוישה, כן? הוא בן אדם. אז הבן אדם הזה, אנחנו צריכים לעזור לו, שוב, להתחבר לעצמו. עכשיו, כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, ואז הרע הוא רע בפני עצמו. הנה, הרע מופיע, הרע שהיה בלוע בתוך המכלול, בתוך האורגניזם, עכשיו מופיע הרע בכבודו בעצמו, והוא כבר מתחיל להיות מרגיז, כן, פועל. אז הרע הזה הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע, הוא מזיק, הרע הוא רע, הוא פועל. מה הוא הרע כאן? הרע הוא שוב תפיסה חלקית. תמיד רע זה הסתכלות חיצונית חלקית, זה מה שקורה אצל הבחור, בחורה, שסובל מהפרעת קשב וריכוז. יש לו תפיסה שנעצרת באיזשהו שלב, הוא לא רואה פנימה. איך גילה אברהם אבינו? מעבר לכל החלקיויות האלה, כל התפיסות החלקיות האלה, יש את השם אחד ושמו אחד. בכל דרכך דאהו, כן, למד. שהאדם מסוגל בכל דבר ודבר למצוא את החיבור לאחד, כי יש אחד שנושא את הריבוי. ולכן, אנחנו כאן נראה שוב פתרון, וזה, הנה מה שהרב ממשיך. וכשהוא שב מהאהבה, אדם ששב אל עצמו, אל השם, בפסקות אחרות, באהבה, אהבה גמטריה, אחד. אדם ברגע שהוא חוזר אל האהבה הזאת, הפנימית של נשמתו, נקרא לזה, אז מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה. הוא מתחיל לראות שבעצם הכל השגחה פרטית אחת גדולה. הכל נטו מחובר אל האחד. כל מה שקורה לי בחיים, זה שאני נמצא עכשיו בחדר הזה ואני שומע שיעור, זה שאני פוגש אחרי זה את החבר ההוא, כל מה שקורה לי בחיים הוא בא מיסוד האיחוד, מיסוד זה שיש משגיח. אין אדם זוקף את אצבעו שאדם לא השם לא מכריז מלמעלה. יש תופעה כזאת, תהליך כזה שאדם צריך לעבור בחיים בעולם המפורד כדי להגיע אל הראייה המאוחדת הזאת של הייחוד. שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. בקישור הכללי אין שום רע כלל. ברגע שאתה מסתכל על הקטורת, על 11 סמלים של הקטורת, תראה שהרע, כלומר הריח הרע שיש בקטורת, הוא כבר לא רע, הוא בלוע, הפוך. כי הרע מצטרף אל הטוב, אומר, לטבלו, זה כוח של אנרגיה, כוח של, 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 כן, של, של אדם עם עוצמה, לטבלו, להרים עוד יותר את יוקרת ערכו. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. במה שנפלת, אתה תקום. במה שאתה הכי הכי התקשית, אתה תמצא מתוך זה דווקא את השער, את הפתרון שלך. כי לא יכולת להתמקד, אתה תגלה בתוך עצמך דווקא היכולת להתמקד יותר מכל אחד. מתי? שתתחבר לעצמך. כן? אדם, רבי צדוק הכהן מלובלין, יש בה הרבה פסקאות. האדם נופל במקום תקומתו, במקום שאדם נופל משם תתקומתו. האדם לא צריך לא רק לא לפחד מאיפה שהוא נופל, אלא הפוך, הוא יכול ללמוד ממקום נפילה. מקום הנפילה זה תמיד מקום שמאפשר לאדם להכיר בטוב שלו, כאילו זה הניסיון שלו. כן? דרך משל ניקח את ההבדל בין הריון של אישה והריון של זבוב. ברגע שאתה מביא לעולם צלם אלוקים, אז זה לוקח 9 חודשים, המון ניסיון, המון כאב, המון קושי. ברגע שאתה מביא זבובון לעולם, אז זה תהליך מאוד מהיר. מה שאתה בא להוליד כגודל הדבר שאתה מוליד, ככה הסיבוכים בתהליך, ככה הקושי. אז מה אנחנו עושים בטיפול? אנחנו מבינים, אנחנו כבר נתנו שיעור נוסף עד קשה וריכוז, עכשיו אנחנו רוצים באמת להתמקד בפתרונות. מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לעזור לאדם לבנות מה שהוא לא קיבל. מה הוא לא קיבל? הוא לא קיבל דעת. מהו הדעת? לעזור לו לגבש את הדעת, להתחבר אל עצמו, וידע אדם את חווה אשתו, דעת זה תמיד חיבור. אנחנו רוצים ליצור מחדש את החיבור בין האב והאם התוך נפשיים. מה שהוא לא קיבל מבחוץ מספיק, אנחנו נצטרך לבנות את זה מחדש. לדוגמה, אמרנו את זה באחד השיעורים, חצי מהזוגות מתגרשים בעולם המודרני. 80% מהזוגות שלא מתגרשים עונים לסקר מאוד רחב שנעשה אז בקנדה, לא היינו מתחתנים אותו בן זוג אם היה אפשר להתחתן שוב. כלומר, אנשים חיים גם לפעמים בגירושים אמוציונליים, או שאין חיבור בין האב והאם באמת. כשמדובר על הדעת, אנחנו מדברים על היניקה הרוחנית של הילד, מפה שהילד מקבל את מהותו, את הקשר לנשמתו. את החיבור הזה הוא יקבל בעיקר מהזוגיות של ההורים שלו, מהחיבור האמיתי שיש בין האב והאם. אם לא קיבלת את זה מהבית, תנסה לבנות את זה מתוך עצמך. זה יהיה המגמה של הטיפול. לבנות את האב, לבנות את האם, ולבנות את החיבור שביניהם. מהו האב בנפש האדם? האב זה כוח הצמצום. האב הוא המקום שממנו אתה יוצר כלים, הוא המקום הפנימי ביותר, וכדי לבנות אותו, אתה צריך לדמיין לעצמך מה התפקיד של האב בתוך משפחה. האב הוא נוכחות, לעומת החברה הפוסט-מודרנית, כן, שדי ארסה את הכל, כולל התפקיד של האב, תפקיד של האם, אנחנו צריכים להחזיר את האב למקומו. מקום מאיר פנים, מקום שרואה את הילדים שלו, אבל גם מקום שמוביל, מוביל לא במובן של דיקטטור, מוביל במובן של מרומם את האווירה. אם לא קיבלת את זה מהבית שלך, אין דבר, נבנה את זה בעבודה עצמית. ואז אני שוב חוזר אל הפסיכולוגיה שהיא יהודית, אנחנו מדברים על עבודה רוחנית. כמה שתעסוק ביצירה וכמה שתעסוק בלבנות ברובד חיצוני, אתה לא תגיע למה שהאדם יעשה בסופו של דבר בבניין הרוחני שלו. מהו הבניין הרוחני? הבניין הרוחני הוא נקרא הכנעה. יראת שמיים במובן של ראייה שמימית, ללמוד לראות את המציאות בראייה חודרת פנימה. להאמין כמו שמאמינים שהטוב הוא תמיד פנימי יותר. וכדי להסתכל בטוב צריך תמיד ללכת יותר עמוק. ללמוד לחשוב במושגים של גם וגם, שכל המושגים מצמצמים את עצמם זה לזה. לחשוב במושגים של גם אני וגם אתה, זה לא או אני או אתה, אלא אני צריך לצמצם את עצמי כדי לתת לך מקום. וכאן השורש של כל הבעיה. השורש של כל הבעיה זה נקרא אצל חכמי הפנימיות שבירת הכלים. למה הייתה שבירה? כן, תחשבו על איזה כוס כזה שנשבה. למה יש שבירה? כי הכוס לא מחזיק את האנרגיה שבתוכו. כן? יש יותר מדי, בשפה של חז"ל, יותר מדי אור ולא מספיק כלים. למה? חכמים אומרים שכל כוח, כן, כל כוח בנפש, לדוגמה, רצה לקבל את להיות כוכב, כן? לקבל את המקום הראשון. הם רבו, רבו על זה. כל אחד רצה, אמר אני אמלוך. זה נקרא בפסיכולוגיה, דוגמה, הגנה נרקסיסטית. האדם רוצה להיות בעל ערך. בתרבות המודרנית זה נקרא רוצה להצליח. מי לא רוצה להצליח? אבל מה התפיסה כאן היא מוטט. האני הזה שמתנפח ורוצה להצליח, הוא לא רואה שההצלחה האמיתית אינה בתוארים, אינה במשכורת. ההצלחה האמיתית אינה בהישרדות בתוך המציאות. ההצלחה האמיתית היא פנימה. אתה מוצלח שאתה אדם שמסוגל להסתכל מבפנים, שאתה אדם רגוע, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אדם הכועס הזה הוא זר לעצמו. למה הוא זר לעצמו? הפוך מעובד השם שמחובר לעצמו. כי הוא כועס עכשיו, הוא אומר שטויות, הוא אומר דברים שהוא בכלל לא מתכוון, והוא נגרע אחרי כל מיני דברים וכל מיני השפעות חיצוניות. אז הוא אדם מסוכן. הוא האדם שמרוב, קוראים לזה מרוב אורות, שבר את הכלים. מרוב תובנות, לדוגמה לפעמים, מרוב שהשכל מבין, אתה לא מצליח לכבד את השני, אתה מתנשא לשני, אתה פוגע בו. הפרעת קשב וריכוז נובעת מזה שהילד בן דורנו מוצף מלא מסרים חיצוניים, הוא לא מחובר באמת לעצמו. אנחנו רוצים לבנות אותו מההתחלה, מהאב. כדי ליצור את הכלי, אנחנו צריכים ללכת אל המקור, אל השורש של כל הכלים האלה, וזה נקרא האבא. לכן, בתפילה כשאומרים ברוך אתה השם, ברוך חונן הדעת, שם השם, הניקוד של שם השם, הוא ניקוד שבסיורת זה נקרא החוכמה. כדי לקנות דעת, כדי להיות מודע יותר, הדעת צריך ללמוד, אם כן, הפוך מהאני אמלוך, לצמצם את עצמו. לצמצם את עצמו. זה פרדוקס לכאורה. לכאורה ילד שלא מרוכז, הוא הפוך, הוא כולו בצמצום, הוא כולו מרגיש שהוא כזה חוסר ביטחון בעצמו. אז בדיוק, תמיד, הולכים עם האדם בכיוון שלו, כן? זה כמו מי שלומד לפעמים חב מגע או טייצ'י או כאלה, שאתה עוזר לאדם שתוקף אותך ליפול בדיוק בכיוון שתוקף אותך. אז ככה בדיוק בהפחת קשב וריכוז, בכל טיפול. תיקח את האדם בקושי שלו ותלך איתו. אדם שיש לו חרדה, אמרנו בשבוע שעבר, אתה תעזור לו להיות יראי השם. לך עם החרדה, אבל הפנים של החרדה. אדם שיש לו קושי כאן להיות, ליצור כלים, כי הוא מרחף, כי הוא מסתכל במציאות, בהסתכלות מפוחדת שהכל גדול עליו, תלמד אותו הכנעה. כן, זה פרדוקס לכאורה. אבל ברגע שהוא יהיה בהכנעה אמיתית או רוחנית, הוא כבר יבין שהשם אחד הוא שם אחד, שיש אחד שנושא את הריבוי אמנו. שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. לכן העבודה היא עבודה של ליצור את האב הזה. אחרי זה צריך ליצור גם את האם, אנחנו נלמד את זה גם כן, ואחרי זה את החיבור ביניהם. אז האב, איך אנחנו בונים אותו? אב, תהליך של מודעות עצמית, שאדם לומד שהוא נברא בצלם אלוקים. זו המודעות העצמית היהודית. אומר לנו רבי עקיבא בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה, נודע לו שנברא בצלם. ברגע שזה נודע לו שהוא נברא בצלם, אז האדם מרגיש יותר טוב, אדם מחובר יותר פנימה. הוא כבר פחות חושש מכל דבר. הוא כבר נוהג על הכביש בפחות הצפה, בפחות רעד. הוא כבר מחובר יותר פנימה בחיים שלו. זה הכוח הראשון שמרומם אותנו. ככה כתוב בפסוק, כן? ויברא, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו, כוח ראשון. כוח של צלם. להתחבר פנימה על ידי מודעות. מלמדים, עושים את העבודה, נראה אחרי זה איך העבודה בדיוק נעשה, אבל המסקנה של העבודה הזאת קודם כל, היא מסקנה שהאדם לומד להיות יותר מחובר פנימה, להאמין שיש בתוכו כאן נשמה אלוקית תאורה. זה מה שנעשה בחנוכה עוד מעט. בשיא החושר של השנה, אנחנו נאיר את האור. נגיד, תשמע, לפעמים אתה לא רואה, אבל יש אור, יש אור גנוז. האור הזה יכול להאיר מאוד, מאוד חזק עד כדי לנצח את כביכול האלם הגדול שיש בעולם. זה הכוח הראשון, עבודה של מודעות עצמי. העבודות של דניאל שטרן, דיברנו על זה גם רגיל, בעבודות שמלמדים אותנו איך מודעות בהתחלה רגשית, אתה לאט לאט בונה מודעות יותר עמוקה, יותר תמימית. בטיפול, לדוגמה, או בחינוך, מלמדים לאדם לדבר על מה שהוא מרגיש, מאוד קרוב לתחושות שלו. ומזה אנחנו מתקדמים איתו. איפה הרגשת את זה? מקום אחר. אנחנו עוזרים לו לראות את התחושות האלה בכל מיני מקומות שונים. ברגע שהוא חווה את החוויה הזאת, שכמו שהיה בדיוק לפני שנה, שנתיים, ככה יש לו עכשיו, והוא מסוגל לדבר על אדם שלישי גם, אדם רביעי, אדם חמישי, כל מיני אנשים שהשפיעו לו בחיים. ככל שאתה מרחיב לו, אתה לוקח את התחושה הראשונית הזאת, אתה מרחיב לו את הצבע של התחושה, איפה זה נמצא התחושה, ואיפה זה היה. אתה עוזר לו להרחיב עולם התחושות, וגם אתה עוזר לו לשים מילים על התחושות. זה הדבר הראשון בעבודה של מודעות, זה תהליך ראשוני. לאט לאט אתה תעזור לו לבנות יותר ויותר חיבור לעצמו. הוא ילמד, הוא יכיר את עצמו, הוא יכיר את המנגנון ההגנה של עצמו, מה שעוזר לו להתגונן. המנגנוני ההגנה האלה הם בדיוק הרע שדיברנו עליו. ההגנות האלה שאתה משתמש כל הזמן בלי לשים לב, כי אתה מפחד. אתה מפחד מאמרנו, מלאבד שליטה, מלהיות עצוב, מכל הדברים האלה, כן? ללמוד מחדש לחיות ללא הגנות, כי אתה מרגיש מוגן על ידי בורא עולם, על ידי משגיח על הכל, אתה יכול אז להוריד יותר ויותר ההגנות. אדם שנכנס לתהליך של אמונה, של חיבור פנימי כזה, הוא אדם שיכול להוריד בהדרגה את ההגנות שלו, ופחות מרגיש שוב מאוים על ידי המציאות. זה העבודה הראשונה. עבודה ראשונה, שאדם על ידי שאלות בעיקר, אנחנו עוזרים לו לחפור ולהיכנס יותר ויותר פנימה. למה שאלות? אם אני מלמד את הילד שלי, או את המטופל, או את האדם שבא לייעוץ, אם אני בא רק עם ידיעות, כמו שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו כאן רק בהכנה, כן, כמובן. ברגע שיש לנו אוסף של ידיעות, זה מאוד חשוב, אבל זה לא הכל. העבודה היא בעיקר על ידי שאלות. השאלה היא זאת שפותחת אצל האדם כלים חדשים. שוב, המטפל או המחנך צריך להיות בצמצום. הוא רק שואל. למרות שיש לו איזה מהלך, הוא מבין קצת בעניין. אבל הוא שואל, כי זה צריך לבוא מהאדם עצמו. ועל ידי זה שאתה שואל, אתה פותח כלים, פותח כוחות נפש. אנחנו עוד מעט יוטט בכסלב, אפשר לו לצטט קצת מקורות חב"ד. אז הרעייץ, זה שהיה לפני רבי מלובביץ', בליקוטי דיבורים, צלמתי במקור מספר 8, דיבר על הנושא של השאלות האלה. שאלה ותשובה אין בניין מסוים של השכלה והשגה. הוא קרא נושא של שאלה, נושא של השכלה, והתשובות זה השגה. בכל בניין קיים עצם הבניין והתור של הבניין. הוא יגיד לנו שהעצם של הבניין זה בא על ידי שאלות. ככל שאתה שואל יותר ופחות עונה, אתה מאפשר לאדם ליצור יותר בניינים. השאלה היא הבניין. בעולם השכל זה נקרא השכלה. ההשכלה היא אבן הפינה והשורש של ההשגה. עכשיו דבר עוד יותר עמוק. השורש של הכלי נמצא במקום איפה שאתה שואל דווקא. כן? זאת אומרת, המקום שאתה שואל הוא מקום שאתה, שהוא מאפשר לחזק את האדם בתפיסות שלו. הרי הוא, הכל נמצא בתוכנו. אנחנו יודעים כבר את כל התשובות. איפה רואים את זה? בדמיון מודרך. שתרגלים בדמיון מודרך, נראה את זה עוד מעט, שאתה מגלה עד כמה הכל נמצא בתוך האדם עצמו. אדם יודע. אלא מה? הוא לא מחובר. מה זה המודל של עם ישראל? שני מודלים יש לנו. תלמיד חכם ונביא. הם היהודים הגדולים שלנו. תלמיד חכם זה לא תלמיד נבון, זה לא אחד שלמד רק הרבה בכמות, אלא הוא חכם. הוא חי בצמצום. הוא מאפשר תמיד תמיד לשני להיות יותר גדול ממנו, הוא חי בענווה. מסוגל לבטל את עצמו. זה המודל, זה הראשון. השני זה הנביא, שניהם הם תוכו כברו, שניהם הם מאפשרים לאור כל הזמן לחדור פנימה. למה? כי הם שניהם מחוברים פנימה. הם שניהם, אין להם את כל המסכים האלה שמפריעים לנו. לדעת את הפתרון, לדעת מה התשובה. אנחנו הכל יודעים בפנים, לכן אנחנו לומדים תורה, אנחנו מתפללים כאן מצוות, אנחנו בזה מזכחים, כן, את השכבות האלה, שוטפים אותם, מתארים אותם, בתאר ליבנו. אז העבודה הזאת היא עבודה של מודעות. מודעות עצמית, שמתחילה בהתחלה במפגש עם הרגשות הראשוניות. אחרי זה על ידי שאלות, אנחנו מצליחים להעלות את האדם יותר ויותר. המודעות העצמית הזאת נבנית גם בפסיכולוגיה, במה שנקרא משחק התפקידים, פסיכודרמה. עוזרים לילדים ולהורים לדבר, בכל אחד מדבר במקום השני. כן? אומרים להורה, קוראים לו בשם של הילד, אומרים לו עכשיו, תגידי מה אתה מרגיש? כן? כשאבא כעס לפני כן. אז האבא צריך לענות, כן? אומר, אני ממש מאוד פחדתי והרגשתי נורא. אחרי זה אנחנו מבקשים מההורה שהוא כבר בתפקיד של אל הילד שהוא כבר בתפקיד של ההורה גם לענות על מה שהוא הרגיש כלפי הילד שלו. אנחנו עוזרים תמיד בפסיכודרמה, בתפקידים האלה, משחק התפקידים, עוזרים לאדם להיות בתפקיד אחר. ברגע שאתה מכניס את עצמך בתפקיד אחר, אתה כבר מרחיב את הדעת, אתה כבר נפתח אל השני. אם אמרנו שהשורש של השבירה זה אני אמלוך, השורש של התיקון זה צמצום. האפשרות לאפשר, אמרנו, לתת מקום לאני ואתה. כן? זו העבודה הראשונה. העבודה השנייה היא עבודה של מה שנקרא דמיון מודרק. אם כן, שתי כוחות שוב באות ובאים לרומם אותנו, בצלמנו כדמותינו. הכוח השני הוא נקרא דמות. מה אין לילד שסובל מהפרעת קשב וריכוז, וגם פעילות יתר, אימפולסיביות. הוא ילד שחסר לו דימוי עצמי, חיובי, הוא לא מאמין בעצמו. היות והוא לא מחובר לעצמו, היות והוא לא אוהב את עצמו מספיק. הוא לא מצליח להיות מחובר למה שקורה מסביבו. אז העבודה על ידי דמיון מודרך, טובה ביותר, היא עוזרת לאדם קודם כל להיכנס להרפיה. אמרנו את זה. הרפיה, להוריד מתח. כשאדם מוריד מתח, הוא כבר מתחיל תהליך ריפוי. אמרנו, הרפיה מלשון רפואה. זה כבר קצת ריפוי, אבל זה לא מספיק. עכשיו שהוא נכנס להרפיה, הוא מסוגל להיפגש פנימה עם הציורים הפנימיים. לפעמים ילד שיש לו בעיות ריכוז, בהתחלה לא מצליח בדיוק להיפגש ככה פנימה. אבל הוא מצייר לדוגמה. הוא חולם בלילה, אנחנו מדברים איתו על החלומות שלו. אנחנו מפגישים אותו עם הציורים הפנימיים הלא מודעים. כי המדמה הוא כוח אדיר שעוזר הרבה יותר מהשכל, שעוזר לנו להיכנס פנימה ולראות הרבה הרבה יותר מבפנים. אומר לנו הרב קוק, באחד מהפסקאות שלו באורות הקודש, א', פסקה ידועה, משווה השכל עם הדמיון. השכל הרציונלי שלנו אינו כי אם תלמיד קטן. השכל הוא קטן. השכל תופס את המציאות בצורה מצומצמת. אמרנו, חותכת, תפיסה שלא רואה את הפנים ולא רואה את הכלליות. המדמה לעומת זאת, הוא רואה את הפנים יותר, הוא רואה את הכלליות יותר. המסביר קצת את כל אור החיים שיש באוצר דמיוננו. השכל יכול להסביר קצת, אבל לא יכול להיפגש באמת עם האוצר הזה שיש בתוך העולם פנימה. העשיר והקדוש, החי בחיי מציאות עליונה, המחאת את המציאות הריאלית באתניות, עצמיות הווייתה. האדם שמסוגל לא רק לעסוק בדמיון מודרך, אלא בכלל לחיות מחובר אל המדמה, שוב, זה נשמע פרדוקס, האדם שמרחף, אנחנו אומרים לו, אוקיי, בוא נלמד להשתמש במדמה, כן. כי הקליפה של המדמה זה דמיונות. הוא חי בדמיונות, כי הוא לא מספיק מחובר למדמה שלו. אז זה עבודה של הדור של עקבת הדמשיכה, הדור של ארץ ישראל. זה עבודה של לעבוד עם החיובי, לא עם השלילי. אתה לא עובד נגד, אתה עובד בעד. אנחנו גם צריכים לעבוד כמובן נגד, גם הגורמי נזק. אבל עיקר העבודה, עיקר המיקוד של העבודה שלנו, הוא עם הכוחות. ואנחנו אמרנו, הרע הוא כיסוי לטוב. אז אם ככה, אם אתה נפלת בבעיה של דמיונות, נעזור לך להתחבר אל המדמה. כי המדמה הוא פרי והדמיונות הם קליפה לפרי. איך עושים את זה? נכנסים להרפיה. הרפיה, ואז מפגש עם הציורים הפנימיים. מפגש עם הציורים הפנימיים זה אומר יכולת לדבר על מה שאתה רואה בלי לחשוב. זה קשה, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. הרבה פעמים אנחנו, בלי לשים לב, חושבים על המציאות. למה יש ויכוחים בין בני זוג? כי כל אחד כל הזמן חושב על השני, מה הוא יגיד לי, אני אגיד לו ככה, אם הוא יגיד לי ככה, כן? על זה אנחנו מתווכחים, על זה אנחנו רבים, אנחנו מרגישים שאני מכיר אותו, אני אתפוס אותו עכשיו על חם, כן? והפוך הוא המדמה, המדמה הוא הטעם של רבי נחמן, הוא לא החכם. המדמה הוא מסוגל לצייך ככה, איך שזה, ולהתחבר פנימה בתענוג אדיר לנפש. התענוג הזה הוא שורש התיקון. אם אנחנו דיברנו על זה שהרצונות, הציפיות, השכל הוא שורש של השבירה, בזה שאני רוצה לדעת, אני רוצה לנצח, הקינה, הכבוד, הכעס, זה שורש של השבירה. הפוך מזה, הביטול, הצמצום, שהשורש של הצמצום הזה הוא נקרא תענוג שבנפש. כשאדם לומד להתענג, מה זה להתענג? להיפגש פנימה עם המציאות, לראות את המציאות בהסתכלות חווייתית פנימית אוהבת. זה רק, וזה שוב פסיכולוגיה רק יהודית, אמונית, זה רק כי אתה מאמין. כי הרי לפעמים המציאות היא מכוערת, לפעמים היא לא יפה. ואתה צריך רק להאמין כדי להיות מסוגל לראות ולעזור לאדם שנמצא איתך לגלות את הטוב שבו. לפעמים אתה צריך להיות גם קצת תמים. למרות שאתה עובד מול אולי כוחות של רשעה, אתה בתמימות שלך עוזר לשני גם להיות תמים. גם כן, אדם מתבייש, כשאדם נמצא מול הטוב, הוא לאט לאט לומד את הטוב הזה. אז הוא בעצמו לומד להיפגש שוב מבפנים. לכן, מה שאני רציתי להגיד לכם הערב, העבודה היא בעיקר על המטפל עצמו. יש סיפור, בדיחה כזאת, שמספרים על ילד שרצו לתת לו ריטלין, אז הוא לקח. ואז נהיה תופעה מאוד מוזרה, כל הכיתה הפכה להיות כיתה רגועה. כן? כולם רגועים. אתה יודע מה פשר הדבר, שאלו אותו, מה קרה? נתן לך תרופה ואתה כל כך משפיע על כולם. אמר, לא, נתתי את התרופה למורה, הכל יסתדר. זה בדיחותה, אבל זה, יש בזה דבר נכון. ההורה, אמרנו, הוא הדימוי הפנימי של הילד. המורה הוא גם שייך לדימויים הפנימיים של הילדים. ברגע שאנחנו מתקנים את עצמנו מבפנים, בצורה פרדוקסלית לחלוטין, המקום הכי עמוק בנפש, החוכמה, האבא, נקרא גם אור מקיף, כלומר, היא האווירה הרוחנית שלך, היא מה שאתה משדר. מה שאתה משדר זה מה שאתה באמת. כן? אנחנו למדנו שוב בתרבות הנוצרית שהלבוש לא עושה את האדם, כן? אל תסתכל בקנקן וכו'. זה לא נכון. הצורה קשורה לתוכן. האדם, עשו פעם מחקר בבית ספר לעסקים, לקחו מיקרופון ככה והתחילו לדבר על שטויות. אבל היה צריך לדבר הכי יפה. כל פעם הם מעבירים את המיקרופון מתלמיד לתלמיד, כל אחד צריך להגן על הרעיון המטופש לחלוטין, אבל בסגנון יפה. ושמו לב, במשחק הזה שכל פעם היו מכניסים תכנים מעניינים. אי אפשר לדבר שטויות אם אתה מדבר יפה. ובאיזשהו שלב זה כבר תוקע אותך. כי למה? כי בפנים אתה כולו טעור. ואם אתה מלביש את הדברים בצורה יפה, זהו סימן שאתה מדבר על דברים שהם בעלי משמעות. אז לכן כאן אותו דבר. אנחנו עוזרים לאדם לתפוס הכל בראייה פנימית, את כולך יפה ראייתי ומומן פח, בפנים הכל יפה, ובזה אנחנו עוזרים לאדם להתחבר לעצמו ולשנות תפיסה. עכשיו, המורכבות של הטיפול הזה הוא בזה שאנחנו צריכים לשלב בין הכוחות. כן? מה זה לשלב בין הכוחות? אומר לנו ספר היצירה, אדם נברא מ-10 כוחות נפש, 10 ולא 9, 10 ולא 11. אבן בחוכמה וחכם בבינה. בחון בהם וחקור מהם, באמת דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו. יש לנו עבודה של אבן בחוכמה וחכם בבינה. אנחנו צריכים לבנות פה שתי עולמות, קודם כל אמרנו, את האב ואת האם. האב הוא בא מכוח הצמצום, ראייה פנימית שנובעת מזה שאתה לומד ענווה, אתה לומד לראה, אתה לומד לראות שמבפנים הכל טוב. אז זה דבר ראשון. אחרי זה בנית את האם. מה זה האם? האם זה חשיבה חיובית. האם זה יסוד הבינה, זה הבנה פנימית. אתה לומד, לדוגמה, לחנך הנער על פי דרכו. להתאים את המערכת החינוך של כל ילד? לא. לכל ילד מתאים סוג של בית ספר, סוג של ישיבה. כל אחד יצטרך להיות במקום המתאים לו. היום יש הרבה מאוד מערכות שונות, שעונות להרבה מאוד צרכים של הרבה מאוד ילדים שונים, לא מספיק כמובן, צריך עוד יותר, אבל זה כבר התקדמות מאוד מאוד יפה. איך שיש לנו אפשרות לחשוב טוב על הילד הזה. הילד הזה יהיה במקום שמתאים לשורש נפשו. לבנות את האם התוך נפשית, זה לבנות את הראייה האוהבת, החושבת טוב, החושבת פנימית. אם כן, בנינו פה שתי כוחות, בנינו כאן שתי כוחות שהם זה כנגד זה. כוח ציורי בצד ימין, שהוא מקום אבא, חוכמה, כוח מה הוציאות חוכמה. יכולת להיות בענווה, להסתכל פנימה, להתחבר לתחושות בהתחלה הראשוניות, לאט לאט להרחיב את זה עד כדי לכלול את השני בתפיסות שלך. כוח שמאלי, שהוא כוח של חשיבה אנליטית, אבל חיוונו אותו לטוב. חיוונו אותו לחשיבה חיובית, פנימית, אמונית. ברגע שבנינו את שתי הכוחות האלה, ניתן עכשיו ליצור את הדעת, את החיבור. החיבור נקרא, אבן בחוכמה וחכם בבינה. מה זה? מה זה בדיוק אבן בחוכמה? אבן בחוכמה זה לדוגמה פירוש החלומות. אתה חלמת חלום, עלה איזה ציור, דבר ציורי פנימי, ואתה מסוגל לשים מילים על מה שאתה חלמת. אתה חלמת דבר, זה בחוכמה, אתה מנסה להבין את זה. אותו דבר כל טיפול ביצירה, במוזיקה, בהבעה. אדם יוצר איזה דבר מסוים, מצייר איזה ציור, ואז אנחנו יושבים איתו ושואלים אותו, מה ציירת? בוא נחשוב, מה יש פה? מי זה פה? כן? מה זה הדבר הזה? עוזרים לו להבין. שוב, עם שאלות בונות. שאלות, אבל במקום חיובי. כן? כשהשאלות הן, למה אתה מפחד? אז אתה גם יוצר כלי, אבל כלי שלילי, כלי שבריר. אתה החדרת ללב של הילד שהוא מפחד. לכאורה, אתה אבא או אמא שדואגים, כן? אז אתה דואג, אתה אומר, מה קורה? אתה מפחד? אבל בעצם אתה בעצמך מפחד. אז אתה שואל את השאלה המחלישה. יש שאלות שמחזקות. שאלה שמחזקת זה, אני גם פעם פחדתי והתגברתי. אנחנו עוזרים לילד להבין, זה צמצום, כן? כשאתה חושף את הדברים משלך. אנחנו גם אז נשאל את השאלה, נשאל אותו, אתה היית פעם במצב כזה והתגברת? נשאל בכיוון החיובי שלו. אנחנו נעזור לו, אם כן, מהציורים שבאים מהצד ימין, לחבר את ההבנה שבאה מהצד שמאל, או הפוך. אנחנו ניקח את התוכן של הצד שמאל, ואנחנו נלך עד הקצה, פנימה, ונגלה שמה את המיתוק, את הציורים הפנימיים. כן, זה כשהשכל הופך להיות אוהב. כשהשכל הוא עבר עבודה של מיתוק. אתה מלמד את האדם לכתוב תפילה לדוגמה. תכתוב את התפילה המתאימה לך. אז האדם חושב, אני רוצה להגיד וכך. אז אתה אומר לו, עכשיו תתפלל, זו התפילה שלך. יום יום תתפל, זה המילים שלך וזה נורא חשוב. זה עוזר לאדם להתחבר למילים שלו. רק שהוא יצר את התפילה, הוא שאף, הוא שלף את זה במקום מאוד עמוק, מאוד אמיתי. זה העבודה של החיבור, כן, בין שתי המספרים. לשלב בכוחות האלה, לעזור גם לאדם לפתח את כל כוחות הנפש. מפנים את הילדים שסובלים מהפחד קשה וריכוז, בכל מיני חוגים של יצירה, פעילות גופנית, לפתח את כל כוח, כל כוח הוא חשוב. זה דבר בפני עצמו. יש גם, הרמב״ם מלמד אותנו, נראה עכשיו כבר את כל הטיפים, כן? כל הטיפים הטיפוליים. הרמב״ם, כשהוא מדבר על לפתח את הצד השמאלי, אם כן, אומר לנו עוד איזה טיפ טיפולי. תלמד את הילד לקרוא או להתפלל בהתחלה בכוונה רק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אחרי זה רק ולהתמקד שם, להתרכז שם. אחרי זה גם כל הפרק הראשון של קריאת שמע. אחרי כמה חודשים, גם את הפרק השני. לנסות להיכנס שם, להיות ממוקד שם. אחרי זה גם הפרק השלישי. אחרי זה בכלל, תעבור ל-18. אז גם ככה, כל פעם כסברכה, כל חודש, חודשיים. תלמד להתמקד רק בזה. קשה להתמקד בכל התפילה כשיש לך בעיות ריכוז. אז תיקח את השכל שלך ותלמד למקד אותו. מקד אותו במיקוד, מיקוד אחד. אם נסכם את כל מה שאמרנו, ונאסוף את הכל עכשיו בתוכנית, אנחנו רואים שיש פה שלושה שלבים. השלב ראשון בא ללמד צמצום. הכנעה, אתה בונה את הדימוי אב, לידי דמיון מודרך בעיקר, אתה מלמד לאדם לדבר מתוך הרגשות שלו בהתחלה, אחרי זה דיברנו על משחק התפקידים, כל זה דרך שאלות בונות, אתה בונה את הכלים שבאים מהאב, לתוך נפשי. אתה עוזר לו להתחבר עם כן פנימה. אחרי זה אתה רוצה לעבוד איתו על הצד של, של השכל יותר, מודעות, בינה, האם, לחשוב במושגים של גם וגם, שאתה מצמצם את ההבנות, גם איזה, גם איזה תרגילים שהרמב״ם לימד אותנו. אמרנו כאן זה אבן בחוכמה, לא חכם בבינה כמו לפניכם. חנוך הנער על פי דרכו, להתמקד בילד הזה. יש לך 10 ילדים, אין לך 10 ילדים. יש לך גם אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כל אחד הוא מיוחד. הוא עולם בפני עצמו. גם כשאתה מטפל או יועץ, אתה לא עובד עם אדידי אדידי. אתה עובד עם משה, עם יוסי, עם יחזקאל ועם אייל. יש לך תפיסה פרטנית לכל אחד, כי כל אחד הוא שונה. אז אתה עשית את זה עם עצמך, מה שאתה עשית עם עצמך זה מה שיעבור בסופו של דבר אל הילד. הילד הוא יקבל ביניקה הרוחנית, הוא יקבל מה שאתה בנית. אחרי זה אתה עושה את השלב השלישי, זה נקרא המתקה. אם הראשון זה נקרא הכנעה והשני הבדלה, עכשיו אתה עושה בדעת. דעת זה אומר המתקה. מה זה המתקה? עכשיו אתה פוגש את המציאות איך שהיא. ואתה לומד, תוך כדי שאתה פוגש את המציאות, אתה עושה תרגילים. לדוגמה, אתה לוקח ילד בשוק, יש בשוק מחנה יהודה בית קפה שם, באמצע השוק. תיקח אותו שם, כוס מים, לא צבעי מאכל, כי זה לא טוב לאכלתי של הריקות, ואז תדבר איתו, תלמד, תעזור לו למקד את המבט שלו, את הריכוז שלו, למרות שהוא מוסך, הוא הרבה דברים מסביב, המון רעש, אבל הרעש הזה לאט לאט לא יפריע לו, הוא ידע יותר ויותר להתמקד פנימה. דבר ראשון, הדעת הזה הוא על ידי התרגילים, על ידי זה שאתה יוצר איתו זמן איכות, אומר ברקלי לפני כמה 30 שנה, ליצור לילד הזה זמן רק בשבילו. שאתה מנתק את כל הקשרים עם הכל, עם הפלאפון, עם כל המשפחה, 10 דקות, רבע שעה, אבל אתה רק איתו, ומסתכל בו בעיניים, או רואה אותו, ולמד אותו לעמוד הזמן שהוא מסוגל לעמוד. קשר פרטני. חשוב להזכיר שאנחנו צריכים לסלק את הגורמי נזק. הרבה גורמי נזק יש בחברה מודרנית ש... בלי להסיר את הגורמים האלה, אין מקום לשיחה הזאת בכלל. כשיש טלוויזיה בתור בית, זה אומר שיש קליטה של מסרים שהם לא אכילים לילדים. מסרים שמציפים את הילדים. שתמיד יראה דברים שמציפים אותו הרבה יותר ממה שהוא מסוגל להכיל בעולם הרגשי שלו. בית עם אינטרנט בלי חוסם, זה גם בית שבטוח שהילד יראה דברים שלא מתאימים לנפשו. צבעי מאכל, עשו מחקר וראו שצבעי מאכל זה פוגע בצורה משמעותית בנושא של ריכוז. כן? אז זה לא רק לבעיות ריכוז, זה בכלל לכל אחד. וללמוד להירגע, ללמוד שלפעמים הפתרון זה גם ללכת למומחה, כמובן. יש לפעמים מאחורי הפרעות קשב וריכוז בעיות של דיכאון, בעיות של חרדה חברתית, בעיות של הפרעת התנהגות, של בעיות של גבולות. ולפעמים צריך להתייעץ עם מומחה. המומחה הוא זה שמסוגל להבחן את הבעיה. ואז נושא של ריטלין. ריטלין הוא לא נושא של אידיאולוגיה. אין בעד ריטלין או נגד ריטלין. יש ריטלין למי שזה מתאים, ואין ריטלין למי שזה לא מתאים. ריטלין, מה היא עושה? אם לאדם הזה שחסר לו ריכוז, חסר דופמין ונורדרנלין, שהם חומרים בדם. הריטלין מגביר את החומרים האלה בדם. אז יופי, אז יש לנו אדם עכשיו שהוא באמת יותר מרוכז. לפעמים זה פתרון, לפעמים זה פתרון אפילו חלקי, לפעמים זה פתרון שגם בזמן זה חלקי, זה רק לתקופה קצרה, עד שהוא ילמד להתרכז מעצמו. כללו של דבר, כל שימוש בחומר, בתכשיר רפואי, בתרופה, זה תמיד על מנת ללמד את האדם לעשות את העבודה מעצמו. אבל לפעמים צריך סטארטר, צריך חומר שיעיץ את התהליך. אז מישהו נגד ריטלין, הוא גם נגד הריטלין שניתן לילדה הזאת בת 8 שלא מדברת עדיין, ומתפתחת מאוד לאט, וגם אותו בחור שהולכים לסלק מהישיבה בזכות הריטלין, הוא הרזיק עוד 4 חודשים, ואחרי זה עבר לישיבה הטובה. אנחנו צריכים בדברים האלה, בסוגיות האלה, להבין את המוחכבות של הסוגיה, כן? להבין שאנחנו מדברים בהמון גורמים, סוגיה מסובכת, העבודה חייבת להיות עבודה של הבנה של גם וגם. להבין שיש ילדים שחסר להם בעיקר מוח שנקרא חוכמה, יש כאלה שחסר להם בעיקר מוח שנקרא בינה, לכן יש לפעמים למקד את העבודה באחד מהצדדים. ובסופו של דבר דיברנו על השבירה. השבירה בא מזה, אמרנו, אדם שחוטא, אדם שמחטיא ממטרתו, לא מחובר לעצמו, לא חוטא במובן של אשמה ושל תפיסה דתית, אלא בתפיסה שאדם לא מחובר לעצמו. כשאדם לא מחובר לעצמו, הוא מחטיא ממטרתו, אז הוא נכנס בעולם מפורד, שכל כוח הוא לעצמו. כן? סוג של עבודת אלילים של הדור שלנו. למה אלילי? כי כל דבר הוא חשוב פתאום. אין לי היררכיה, אין לי למעלה, אין לי למטה, אין לי ערך יחסי לכל נושא. יש לי ערך שווה לכל. אז אני מוצף. אני מוצף, אני לא מצליח להתחבר פנימה. אז העבודה היא עבודה של הרפיה, עבודה אחרי זה של צמצום, שאני לומד להתחבר פנימה, להתחבר לרגשות, אחרי זה להתחבר לצורים הפנימיים, עבודה אחרי זה של שכל טוב, שכל בונה, זה מה שמוציא את האדם מהארבעה המשברים שדיברנו לפני כן. מהחוסר עונים נתנו תשובה, מהעצבות נתנו שמחה לילד שמסוגל לחשוב טוב, כן? נסתכל שוב. מהחוסר עונים של התום נתנו תשובה, מהרקנות מילנו את זה לבינת והבנות חיוביות, כן? הילד הזה קיבל מנה כזה של תשובות, העצבות נתנו לו שמחה, כי לחשוב פנימי, לחשוב טוב, להוציא את אדם מהייאוש שלו, כן? שהוא מאמין כבר בכוחות שלו, שהוא מסוגל. והוא כבר לא מאבד, מפחד לאבד שליטה, אמרנו זה הגנה שהיא לא נכונה. אז לאט לאט הוא ילמד להוריד את ההגנה הזאת, להבין שההגנה הזאת היא מלאכותית, היא לא נכונה. כל ההגנות שלנו בכלל זה דמיון, זה תפיסה לא נכונה של המציאות. כמובן, לאט לאט בהדרגה, בליווי של יועצים, של מטפלים, וזה החשיבה של עם ישראל. היא חשיבה עמוקה, חשיבה פנימית, שבשילוב עם כלים של הפסיכולוגיה, מצליחה להחדיר פנימה את כל התוכן הטיפולי. ובאמת לעזור, באמת, באמת, לא רק לעזור להביא את האדם ממינוס לאפס, אלא גם מאפס לפלוס. כי אמרנו שהרע הוא כיסא לטוב. הרע הוא רק מקום שממנו, כן, ככה בתיאור של חז"ל, בתיאור של השברים האלה, בתוך השברים פנימה, יש את הכוח הטוב הזה שרק נפל. צריך להרים אותו בדיוק מהמקום הזה. אז זה להאמין שהמשבר הוא מוליד, כן? זה להאמין בכוח הזה של המשבר, שהוא לא דבר סתני, הוא לא דבר שצריך רק לתת תרופה, זה בטוח שלא. למרות שיש לפעמים מקום לכן תרופה, ובעיקר לעשות שינוי מהותי בתוך המשפחה, בתוך החברה כולה, ומדובר בתופעה כללית, שיש הפרעת קשב וריכוז כללית בעולם, כן, בחברה המודרנית בעיקר, חברה מוצפת כל כך, לדעת להוריד את ההצפה הזאת, להפריד באוכל לא בריא, להתחבר אז יותר, יותר פנימה, לממן נשמתי. ולפעמים אדם, על ידי זה שהוא רק לומד תורה, זה לא מספיק, הוא צריך גם ליצור את היישוב הדעת מעצמו, כן? לדעת להיות בהכפיה, במתנה, לאהוב את עצמו, ואז התורה שלו היא מאפשרת לו להתחבר לעצמו. אם זה דרך ארץ כאן מעל התורה, מה שאנחנו לומדים, כן? התורה עוזרת, עבודת השם עוזרת. אבל לפני כן יש כל מיני שלבים שצריך לבנות כדי לעזור לאדם לבנות את עצמו מבפנים, לבנות את ההתחלה. זה נקרא כלים חיצוניים, ועל ידי העבודה שעשינו עכשיו, אנחנו לומדים לבנות כלים פנימיים. הם אלה שמחזיקים יותר זמן. כלים חיצוניים, כלים פנימיים, ואז תוכן חיובי, חשיבה טובה. אז שיהיה לנו באמת בהצלחה, שנדע כולנו יותר ויותר להתרכז ולעמוד במשימה של הדור הזה בכל דרכך דאהו, כן? שכולנו נהיה מחוברים לדבר הזה, שכל מה שקורה לך, הרי זה לטובה, זה בא ללמד אותך דבר, תתחבר אל הלימוד הזה.